טוב, בשבוע שעבר דיברנו על המקרה של אביי. בואו נמשיך היום עם המקרים האחרים. סיימתם את המקורות? סיימנו?
לא.
לא? אוקיי, אז נמשיך מחר. בסדר. אז רבה עשינו?
לא.
מה זה לא? אבל זה עשינו ביום חמישי, אביי. אם לא עשיתם את רבה, לא נעשה כלום. מה?
זה המקורות
שלנו. אה. אוקיי. המקרה של רבה הוא יותר חמור, פחות חמור מאביי. הוא בעצם שונה, כי מצד אחד יש תחילת עשייה לנזק מבחינה מסוימת, השארת משהו שם שיכול להזיק לעומת המקרה של אביי. מצד שני, הנזק בפועל התבצע על ידי גורם אחר עצמאי, היה כוח אחר. כך רש"י מדגיש בדברי מתחיל מעשיו. בואו נסתכל מעשיו. קריאתו גרמה את הנזק, זה בדרך כלל בבור. אבל כאן במקרה של בור המתגלגל, מעשיו של זר לא הזיקו אלא רגלי אדם ובהמה שגלגלוהו. פה היה מעורבות של גורם אחר עצמאי, לא רק רוח, אדם אחר. השאלה שעולה כאן בדברי רבה היא, האם צריך קשר לנזק שנגרם בפועל? האם מספיק שיצרתי משהו שיכול להזיק, או שבפועל מה שקרה היה קשור למה שאני עשיתי? ייתכן שבגלל החולשה הזאת, זו הסיבה שהרמב״ם וגם רש"י בדף י"ט הצריכו בעלות בחפץ. מסתכלים ברמב״ם, מקור ראשון, עמוד 2, רמב״ם אומר בסוף דבריו, אם היו לחוט בעלים ולא היה חוט הפקר, בעל החוט חייב חצי נזק, שהרי הוא כבור המתגלגל. אבל רק אם יש בעלים, אם יש בעלות על מה שמזיק. בעצם אם נסכם את מה שיש באביי לעומת רבה, במקרה של אביי אין גורם אחר, אין איזה אדם אחר שהתערב. יש קו ישיר בין מה שאני עשיתי והנזק, אבל אני לא עשיתי משהו שמראש היה מיועד לנזק. אין תחילת עשייתו ברמה גמורה, אבל מצד שני יש קשר הדוק בין מה שאני עשיתי ומה שנעשה. במקרה של רבה יש עשייה ראשונית, אבל אין את אותו גרם, כי זה לא קשר ישיר, ויתחיל שהמחלוקת בין אביי ורבה היא מה החלק החשוב ביותר, תחילת עשייה, יצירת המזיק, או הקשר לנזק שקורה בפועל. אוקיי, זה בקשר למקרה של רבה. בואו נגיע למקרה הבא של רב עדה בר אבא, פוקין ביבותיה. פה כמובן הנתון החשוב המרכזי המחודש הוא מה? למה שלא יהיה כבור? זה נעשה ברשות. בדרך כלל פה שלא ברשות, פה נעשה שלא ברשות. מה המשמעות של הדבר הזה? אז זה כמובן מחזיר אותנו לשאלת הקשר בין החיוב על נזק והאיסור לעשות את הפעולה. אנחנו בראשית הזמן דיברנו על איסור להזיק ובאיזה מידה החיוב קשור לאיסור. וכך מוצג ברעבד, בראשית הסוגיה, הרעבד שראינו בשבוע שעבר, שבקשר למקרה הראשון שהוא רצה להגדיר מה זה תחילת עשייתו לנזק שיש חיוב, הוא אמר, עשית משהו שהנזק מצוי ושגם אין לך רשות להכניס ולשים את הדבר שם. ונראה לי שכך אפשר להבין גם את הריף לשיטתו. אנחנו ראינו והזכרנו שהריף לא מזכיר את ההלכה הזאת. אמרו לא מזכיר את ההלכה הזאת. כבר ראינו שהריף מסביר שהפטור של רשות הרבים בנוי על זה שזה דבר אורחי ושיש לו רשות לעשות, ואנחנו לא יכולים לחייב מישהו על דבר שיש לו רשות לעשות, דבר שמקובל שאנשים עושים. גם פה אפשר למה שהריף לא פסק כך, כי באמת העובדה שזה ברשות אומר שאין על זה חיוב. אוקיי, כמובן השאלה היא מה לפי רב עדה בר אבא, למה הוא סבר שיש חיוב, הלא זה ברשות. אז נראה לי שאפשר לפי רב עדה בר אבא לומר אחד משני דברים. כיוון הראשון זה הכיוון של המאירי, שמופיע גם בלבוש בפירושו על השולחן הערוך. בואו נראה את זה. לא, אתם ראיתם מה המאירי אומר.
זה דומה לרב
כאילו הוא מגביל קצת את ההתר שקיים כאן. בעצם מותר לעשות, אבל אתה צריך להיות אחראי לוודא שמישהו לא ניזוק מזה. כך גם בלבוש, מי שלא מכיר את הלבוש, זה הפירוש הראשון שנכתב על השולחן הערוך מבחינת ההיסטוריה. מה הבסיס לכיוון הזה של המאירי והלבוש בסוגיה? יש בסיס בסוגיה לכיוון הזה? מה? אולי יש הסבר אחר להבין. האם יש בסיס לטענה שלהם שיש חיוב שמירה? כן, שמירתן עליך. כך מובא בניסוח לפי רב אדה בר אבא. בואו נסתכל בסוף בב עמוד א', מה שנבור לתחילת עשייתו לנזק וממונך ושמירתו עליך, הנינה מתחילת עשייתן לנזק וממונך ושמירתן עליך. אפשר לומר שמירתן עליך למרות שזה ברשות, אתה מחויב לשמור את זה. מה? שאלה מעניינת, אולי זה גם שני הדברים. אבל הסמה לא יכול לפרש כך, כי הסמה על שולחן ערוך אומר שאין חיוב שמירה, רק שיהיה צריך לשלם את זה. כל ההתר הוא שאתה לא צריך לשמור אותו, אתה יכול לתת לו ללכת, אבל אתה עדיין חייב. כמובן השאלה היא, אם אין חיוב שמירה, אז למה אתה חייב? אז נראה לי שפה אפשר לומר אחד משני דברים. אפשר לומר מה שג'וסטין אמר, להדגיש מילה אחרת בצד השווה הזה, במיישנה הזה, ממונך. וכבר ראינו שממונך לא מופיע בכל אחד. איפה ממונך לא מופיע? כבר ראינו ברובה, במיישנה של רובה לא מופיע ממון, במיישנה של רבינה לא מופיע ממון. יש לנו את הדף, נכון? כן? אנחנו זוכרים שרובה לא מזכיר ממונך, רבינה לא מזכיר ממונך, אבל פה זה מוזכר באמצע. אפשר למה? כי פה באמת צריכים משהו נוסף כדי לחייב, ושלפי רבד ברבה המחייב הוא לא שמירתן עליך, כי פה אין לך חייב שמירה אלא ממונך. זו כיוון אחד. אבל נראה לי שאפשר לפרש גם אחרת. מי פירש אחרת? אני ניסיתי להסתיר מכם את הכיוון הזה על ידי זה שנמחק באמצע השיטה מקובצת כמה מילים. אבל ארי אמר לכם להסתכל בספר, נכון? מכאן למדתם שמותר להסתכל בספרים גם בימי חול. אני חשבתי שרק מה שמופיע במחשב זה יהדות. משה ירד עם לוחות, זה היה בעצם לוח, אייפד, נכון, עם כל התורה, כתוב ב-70 לשונות. ספרים, מה זה ספרים? נראה לי שאפשר לדייק משהו מהשיטה המקובצת. זה בסוף עמוד 2, אנחנו נכניס את המילים פה. אף על פי שברשות חייבים לשלם, ולא דמי למפגיר נזקיו לאחר נפילת אונס דפטור, כיוון דהכה, משהו כזה, כיוון דהכה, כיוון דנתן את הנזיקין בידיים, אבל נשבר כדור ברשות הרבים וכו'. פה זה שונה, כי הבן אדם נכניס בידיים. אם משהו שלי נפל אז אני הפקרתי, אז זה לא הבעיה שלי, אבל פה אני שמתי שם. ולכן ייתכן שאפילו למרות העובדה שאין איסור ושאין חיוב שמירה לפי עצמה, יש חיוב למרות הכל, לא רק בגלל שזה ממוני שהזיק, אלא בגלל שאני שמתי אותו שם. או בדין אחרות, אנחנו מדברים כל הזמן, אני יצרתי מזיק בידיי. שמתי משהו בחוץ שיכול להזיק, זה כל הרעיון של בור. אם כן, אם נסכם מה שראינו עד עכשיו בקשר לבור, אם אנחנו רוצים לדעת מה זה המאפיין של בור ומה הופך משהו להיות שונה מבור, ראינו שבשלושת המקרים הראשונים מה כתוב כמאפיין של בור, שלושת המקרים הראשונים, תחילת עשייתו לנזק, נכון? תחילת עשייתו לנזק. השאלה אם זה מספיק, אם זה מספיק, האם כל דבר שתחילת עשייתו לנזק הופך אותו להיות בור. אז כמובן יש את המקרה האחרון של רבינה, שהוא מביא מאפיין אחר. מה המאפיין שהוא מביא? זה כל מצוי. למרות ששוב אפשר לפרש שזה כיום מצוי כמשהו שדומה לבחינת נשיאתו לנזק כפי שפירש הרמב"ן, אבל אפשר לדבר גם על הנתונים האחרים האלה של ברשות שעולה כאן ברבד ברבא, על מה שרובה הזכיר כאן של הקשר בין הפעולה שלך והנזק שקורה. שאלה האם תחילת עשייתו לנזק זה כל מה שמאפיין בו, או גם הדברים הנוספים האלו שעולים שהאחרים מעלים כאן. אוקיי, כל זה בקשר למקרים הראשונים שהם פחות חדשניים. אנחנו עכשיו ניכנס למקרה האחרון. אני הבנתי שלא הספקתם לראות את המקורות על המקרה האחרון, אז אנחנו נשלים את זה מחר, ואני רוצה כבר לתת מבוא לנושא הזה. אני רק רוצה לציין בקשר לפודקין ביבותן, יש קטע של הברכת שמואל רב ברוך בר, שמתי בסוגריים כאן, הוא טוען שיש שני סוגי בור. כלומר, יש סוג של בור שהחיוב שלי נובע מהחיוב שמירה, מהאחריות שלי, ויש סוג של בור שקשור ליצירת מזיק, וזה מעניין מאוד לאור מה שראינו כאן בסוגיה. אוקיי, כותל, מה? הוא אומר את זה כאן בקשר לפודקין ביבודן. יש הרבה אחרונים שאומרים את הרעיון הזה, אבל הוא אומר את זה כאן. אוקיי, כותל ואילן שנפלו. אז פה כמובן הגורם המרכזי שמפריד את המקרה הזה מבור הוא שזה לא תחילת עשייתו לנזק, מסתום זה לא נראה כתחילת עשייתו לנזק. אם כן, צריך עיון באיזה מידה זה באמת דומה לבור, באיזה מידה זה באמת דומה לבור. לכאורה אפשר להשוות בין המקרה הזה ומקרה אחר שמובא בסוגיה כאן. למה זה נראה דומה? אבנו סכינו המסו, יש לך משהו ורוח או משהו גורם לו ליפול ולעשות את זה, זה לכאורה צריך להיות דומה למקרה של הבעיה. אבל הרמב״ם מבחין בפסקיו. הרמב״ם מביא את הדין הזה של קוטו ואילן שנפלו, ספר 3 פרק ג' הלכה י"ט. מעניין גם אם מסתכלים ברמב״ם, הוא מדבר על המקרה הראשון שפטור, אינם דומים לבור שהרי אין תחילתם להזיק. הוא אומר, ואם היו ראויים בדין קובעים לו זמן לקוץ את האילן ולסתור את הכותל וכו' וכו', ואז יש חיוב. יש פה חילוק בין כותל בריא וכותל רעוע. הרמב״ם מביא את הדין הזה של כותל ואילן שנפלו, למרות שהוא לא מביא את הדין של אבנו סכין ומסעו, כפי שכבר הדגשנו. אז רואים שלפי הרמב״ם יש הבדל מסוים. השאלה הזאת באה לידי ביטוי בראשונים כששואלים מה המקרה כאן. כותו ואילן שנופלו, מתי הזיקו? מה עם שתי אופציות מתי הזיקו? בדרך כשהם נפלו, בשעת נפילה, או אחרי שכבר נפלו, אחרי שנחו. מצד אחד, כשהזיקו לאחר שנפלו, מובן מאוד למה זה כבור. נפלו, ישבו שם, מישהו נתקל בהם, זה בור קלאסי. כך באמת גם באבנו סכין ומסעו, זה אחרי שנפלו. מה הבעיות בפירוש הזה שזה לאחר שנפלו? מה הבעיה? מה? מה הבעיה בפירוש הזה שהזיקו לאחר שנפלו? מה? זה ממש בור, אתה אומר. הקושה היא שזה בור עד הסוף. טוב, הראשונים לא הקשו את הקושה הזאת. הם הקשו בדרכים אחרות. בוא נראה את תוספות בסוף ו' עמוד א'. הוא אומר בשורה השנייה, ועוד דאי בהזק דלאחר נפילה מיירי עמי פטור מלשלם, הלא כיוון שנפלו מיד היה לו לסלקן. למה יש פטור? אם זה לאחר שנפלו זה צריך להיות חייב בכל מצב מיד. ועוד דאם כן לא אבלי למתני לקוץ ולסתור, אלא נתנו לו זמן לפנותו לסלקו. כיוון זה בהזק דלאחר נפילה הרי. למה כתוב בגמרא שנתנו לו זמן לקוץ או לסתור? צריך להיות נתנו לו זמן לפנות את מה שנפל. לכן יש ראשונים שפרשו, וכך בתוספות, פרשית התוספות, לכאורה נראה דמיירי, כשהזיקו כותל ואילן בשעת נפילה גופה. בשעת נפילה גופה. זה מחודש מאוד. כי המקרה הזה, באבנו סכין ומסעו, חייב משום מה, משמש, בוא נחזור לאבנו סכין ומסעו, מה כתוב שם? היחידם, איבא עד איזה כעז לכמאז, כי היינו אש. מה ישנה אש לכוח אחר מורב בו? אני נע מכוח אחר מורב בו. אז למה זה לא אש? אז תורסו מתייחס לזה. האם יש בסיס לומר שכאן זה לא אש? האם יש בסיס לומר שכאן זה לא אש ויהיה בו? זה לא מוזכר בגמרא, נכון? יש לנו את הדף. אנחנו מדגשנו את זה. במקרה הראשון מדברים על מקרה של בהדי דקאז, כמאז, ואומרים שזה אש. וכאן, במקרה הרביעי, מה אומרים? כלום. תוספות אומר, סימן שזה לא אש. אולי זה? בור. בואו נקרא את תוספות. לכאורה אני יודע מה הרי כשזיגו כותב, אילה משת נפילה גופה. ואפילו אחים ידם אלה, בור. מדלו כאמר החיי בהדי דקאז, כמאז, כי היינו אש. אנחנו לא קוראים את הגמרא, אבל תוספות כנראה כן. אף אחד לא אמר לו שצריך ללמוד בצורה פסקאית ולא לקרוא ורק לחשוב. אבל לא אמרו לו, מה לעשות? מכל מקום, הוא רואה את זה כדבר חשוב. זה שהגמרא לא אומרת שזה אש, לא אומר שזה בור. התוספות ריד, ואני מבקש, אם אנחנו עושים את זה עוד יום, אני מבקש לראות את התוספות ריד על הסוגיה הזאת, על רבינה. התוספות ריד אומר, נכון, זה לא אש, זה שור. איבא הדי דקאז לי כמאז כי זה שור. זה מה שהוא אומר, זה שור. והוא אומר, כפי שכתבתי במהדור הקמה, אני מחפש את המהדור הקמה של התוספות ריד כדי לראות איך הוא הסביר את זה, אבל זה מה שהוא אומר. אבל רוב הראשונים באמת הבינו שמזה שהגמרא לא אמרה שבהדי דקאז לי זה אש, שזה בור. אבל למה זה בור? זה לא אש. או במילים אחרות, החלק הזה בסוגיה מעלה את שאלת היחס בין אש ובור. מתי זה אש? אם זה בתר דנפל, טוב, זה בוודאי בור, זה לא חידוש מאוד גדול. רוב הראשונים לא פירשו כך בגלל הבעיות שאלינו. איבהדי דקאז לי כמאזקי, האם זה אש או בור? ולמה זה בור ולא אש? אז זה דיון בראשונים, ולזה נתייחס מחר. זה יש את התוספות. יש את השיטה המקובצת שמביא בשם רבנו ישעיה. מי זה רבנו ישעיה? זה בדרך כלל התוספות ריד. זה בדרך כלל התוספות ריד. פה זה קצת שונה ממה שיש בתוספות ריד עצמו, אבל זה מאוד דומה. זה שונה אבל דומה. נראה לי שזה התוספות ריד. ויש גם את הראש והרשב"א. הראש והרשב"א כאן מאוד דומים אחד לשני. אני מבקש לראות את הראשונים טוב. תוספות מבחינה מסוימת הוא הכי מורכב מבין שלושתם. הוא מביא את שני הדברים יחד. אז מי שרוצה, אפשר לראות שיטה מקובצת, ואז את הראש ואז את התוספות. כל אחד איך שהוא רוצה לראות. או לראות תוספות, אז לראות את האחרים, ואז לראות תוספות שוב. מקום כל נדעים את זה מחר, בקו בין בור ואש, וכמובן אנחנו נרצה לחזור לרמב״ם ולהלכות שראינו ונבין אותם לאור הבנת היסודות כאן של בסיס החיוב. אתם רוצים עוד יום לעסוק בזה, אני מבין. אוקיי, אז נשלים את זה מחר.